נזכיר היום כמה הלכות בדיני בית עלמין. מצאנו בספר שער המצוות לרבנו הארי בפרשת ויחי שיש מצווה גדולה לקבור את המת, וטוב שהאנשים שהתעסקו בו יהיו אנשים מבית שמיים. לכן השתדלו למצוא, לא תמיד לסמוך על אנשי חברה קדישה. יש מקומות שברוך השם אנשי החברה קדישה, אנשים יראי אלוקים, עוסקים בתורה, דקדקים במצוות, בעלי מידות טובות. יש מקומות גם פה בירושלים לצערנו שהאנשים האלה אינם מכלל אלה שהזכרנו, ואולי יותר גרוע גם. וחבל שנותנים לאנשים כאלה רישיונות לנהל קבורה של מתים. אז כי במדינה שלנו גם למות לא נותנים לנו, לחיות ודאי שלא. אז רבנו הארי כתב שער המצוות שבשעה שקובר את המת יכוון קבורה בקרקע, כוונה ישים אותו על הארץ, שתתעכל ממנו הזוהמה. שכן ידוע לא עליכם האדם, כמו שקראנו שבוע שעבר בהלכה, שנדרש צריך לקבור אותו דווקא באפר ולא בארון, כמו שכתב הרמב"ן, כי האפר הוא בן אפר ישו. אז הכבד ששם אותו באפר שתתעכל ממנו הזוהמה שבאה מחטא עץ הדעת, זוהמת הנחש. מאיפה באה לאדם זוהמה? כשנוצר במעי אמו, נוצר על ידי יצר הרע שמשתתף ביצירה של הוולד. אי אפשר, ככותב הרמב"ן, שאיש ואישה יולידו בן אם לא שיהיה להם גם יצר הרע, קצת תאווה. מהתאווה הזאת, מיצר הרע הזה, נוצר יצר הרע לאדם עצמו. ועל זה רמז דוד המלך בתהילים פרק נון א', הן בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. אז אם כן, יש בו זוהמה, והזוהמה הזאת צריכה לצאת ממנו, להיפרד ממנו, אחרת הנשמה לא יכולה לעלות למקומה. כדי שיקום בתחיית הביתים, אנחנו רוצים שיקום נקי וטהור. אז יכוון נקי אותיות קין, תחת שהיה קין שהתיקון שלו מוות, לא עליכם, כי הוא אמר לו הרבה האדמה בעבוריך, כדלת קין נע ונעת תהיה בארץ. עכשיו יהיה נקי, כך כותב רבנו הארי. להוסיף עליו הרב מעבר יבוק, רבי אהרון דמודנה, תלמיד הרמק, כתב שהמת צורתו צורת וב. הרי הוא ארוך, הרי אמרנו שקוברים אותו שטוח על הגב, צורת וב. האפר שלמטה הוא ה, והאפר ששם מלמעלה ה שנייה, והרי המת שמור וב בין תרניהם, כמו בשם הוויה. יוד זה הנשמה שנמצאת למעלה מעל הקבר, הה זה האפר שלמעלה, החלק העליון של הקבר, הוו זה המת עצמו, והה האחרונה האפר שמתחת למת. בזה יש לו שם הוויה שלם, והוא שמור מן המזיקים ומהחיצונים. עכשיו יש הלכה, אסור לשטוח קבר אחרי שקברנו, סיימנו את קבורת המת. וגם אחרי שנים רבות יש איסור לגרום נזק או חבלה או שימוש או פתיחה של קבר. שני טעמים נאמרו בהלכה, מרן בית יוסף הביא שום איסור פתיחת קבר של מת, הוא הדין העברת מת ממקום למקום. יש דין של ניבול המת, שהוא מתבזה, שרואים אותו בניבולו, ועליכם הגופה מפוררת והפך להיות חלקו עפר או שלד, ולפעמים גם שלדים כמעט נאכלים, נשאר מעט עצמות, ואם גם זה לא, עד שנשאר רק עצם אחד, הגמרא אומרת שהוא כעדשה ששמו נסקוי, והוא בתואל, והוא עצם הלוז בראש עמוד השדרה מתחת לגולגולת. כל מה שאדם אוכל כל השבוע וגם בשבת, העצם הזה לא נהנה, רק מה שאוכל מוצאי שבת מזה נהנה. והעצם זה, אם ישימו אותו באש לא יישרף, יקור אותו בסדן, לא יישבר, לא יתרסק. ואם ישימו אותו בעת, בכל כלי שבעולם לא יקרה לו כלום, אלא רק עד שישים, הוא יישאר כך לנצח בתחיית המתים, כמו שאור הקדוש ברוך הוא מכניס אותו, מגלבל את האפר של המת, ואז קם בתחיית המתים איתו. עכשיו המת הזה זה ניבול שפותחים את הקבר. עוד טעם יש בהנחה, נביא את זה מרן בית יוסף, הוא חרדת הדין. המת כשפותחים את קברו נבהל וחושב שהוא מוזמן לדין למעלה. שני הדברים האלה למדנו את זה, כבר למדה מסכת חגיגה בדף ד' אצל שמואל הנביא עליו השלום. כאשר שאול היה במצב קשה, שאל את השם ולא ענה לו, הלך לאן שהלך לנביאים ולא ענה לו, בעורים ותומים לא שאל, כיוון שהוא הרג את אחימלך ולא מעיר הכהנים, לא יכל לשאול. אחרי זה הלך לאישה בעלת אוב, והיא עלתה את שאול, בבקשתו של שאול הייתה את שמואל, ואמרה אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. כבר שואלת עולים כתיב, צריך לומר עולה מן הארץ. אל המת שהלך שמואל וקרא למשה רבנו מגן עדן, אמר לו תבוא איתי, הזמינו אותי, הוא חשב שקוראים לו בדין של מעלה, הוא לא ידע מי, הזמינו אותי בדין של מעלה, תבוא איתי להעיד בפני בדין של מעלה שלא לקחתי מיד איש מאומה ושפטתי את ישראל בצדק. ובא משה רבנו איתו והיא רואה אותם. הגמרא אומרת, כשכל אדם מעלה באור, הרגליים למעלה וראש למטה, כאן מלך היה, הראש היה למעלה. אז היא אומרת, אלוהים ראיתי עולים. מיד שמואל רואה שזה שאול, שואל אותו, ולמה הרגזתני לעלות? כך מובא בפסוק, מה זה למה הרגזתני? אומרת הגמרא מסכת חגיגה, מלמד ששמואל פחד מהדין. ומכאן שאסור לפתוח קבר של מת, אתה פותח, אתה גורם לו שיפחד, וזה איסור. יש מי שאומר שזה איסור דאורייתא. עכשיו יש דיון בפוסקים, מתי כן מותר לפתוח, מתי אסור, מתי זה דאורייתא, מתי זה דרבנן. ננסה להזכיר כמה דברים קטנים לנושא הזה. הרב חידה כותב, דווקא אם הוא לא קבור בארון יש ניבול, שפותחים את הקבר עצמו אז רואים את הגופה עצמה, זה ודאי ניבול של המת. וידוע שהרבה צרות וגזרות באות על העולם בגלל הדבר הזה. היום בעוונותינו יש כל כך הרבה רוצחים, הורגים אנשים, זורקים את הגופות שלהם, בין שהם בני ברית ובין שאינם בני ברית. זה מביא כמה רעה לעולם, כמה צרות באות לעולם. עכשיו המת שנראה בניבולו, רואים את הגופה במצב של ריקבון, רואים אותה איך שהיא נראית, זה עצמו נקרא ניבול. אומר הרב חידה, אבל אם המת כסגור בתוך ארון, לא פותח את הארון, פותח רק את הקבר, ניבול המת אין, אבל חרדת הדין יש. הרב תפארת ישראל, המפרש של המשניות ויקינו בועז, כתב שדווקא ככה הוא סובר, יש חולקים עליו, שחרדת הדין יש רק תוך 12 חודש, כמו שהיה אצל שמואל הנביא. זה היה תוך 12 חודש ששמואל נפטר, בוא נקרא אותו. 12 חודש ראשונים המת עדיין במצב של דין, כל יום ויום הוא נידון בבדין של מעלה, ולכן נוהגים לומר עליו קדיש ולעשות לו השכבה כל 12 חודש ראשונים. אחרי שעברו 12 חודש צריכים להפסיק עם זה, לא כדאי, אין אף כמינה לומר קדיש, זה כתוב כבר במנהג עמי הארץ, זה לא מנהג שתמידי חכמים אחרי 12 חודש לומר קדיש. וגם כיוון שיותר מאחד אומר, אני לא יודע אם למי לענות, לזה או לזה, אי אפשר. אז חרדת הדין יש, יוצא הדין הוא תוך 12 חודש, אחרי 12 חודש הוא במנוחה, כיוון שאחרי 12 חודש הוא סובר שאין חרדת הדין. הרב נודע ביהודה כתב מספרה של עצמו, שכל עוד יש בשר, אפילו רקוב, עדיין יש חרדת הדין. אחרי שהבשר נרקע ונשארו רק עצמות, שלדים, בגלל שזה קברים עתיקים שלפני מאות שנים ואלפי שנים, כל שכן, שזה רק שלדים, בזה אין חרדת הדין. ככה סובר הנודע ביהודה. האמת שבזוהר הקדוש מובא שעיקר הדין באמת הדין פה בעולם התחתון הזה נמשך כל עוד הבשר קיים. כשהבשר נרקב ונשארים העצמות לבדם, הוא פתוח כבר מהדין. לפעמים זה נמשך רק חודש או חודשיים, פעמים שישה חודשים, תלוי בתנאי מזג האוויר של אותה מדינה, תלוי גם בסוג הקרקע שהוא קבור שם, תלוי אם יש שם גם לחות או אין לחות, אדמה לחה או אדמה יבשה, גם זה משנה איך. וכן הביא המעבר הבוקע עוד בשם הראשונים, שהיו נוהגים לסוד בסיד את הגופה של המת, שהסיד צורף את הבשר מהר, במשך חודש אחד כבר הבשר קלה ונשארים רק עצמות, כדי שיגמור מהר מהדין. ואנחנו מבינים בעיני דין של מעלה איזה עניין שנמשך זמן או לא נמשך זמן, וכי שם יש זמן. הדברים האלה בוודאי שלא מובנים בשכל האנושי, לא דברים פשטים. אז לחזור לענייננו, לסברתם, יש ניבול רק כשיש עדיין גוף, אבל כשזה שבט אין ניבול. יש השבט צופר כותב מה ההבדל ביניהם בהלכה. אומר, ניבול כשאדם פותח קבר של מת ברנינן בידיים, עובר איסור דאורייתא, שהוא גורם ביזיון וצער לנפטר. אבל כשהפתיחה היא לא סתם פתיחה לשם פתיחה, כגון שזה לצורך, מה זה לצורך? זה לא כל אחד יכול לפסוק לפתוח קבר ולהניע שם, לקבור שם חלקים אחרים או מה, זה לא פשוט. צריך לשבלי שאלת רבנים גדולים, גדולי הדור, פוסקי הדור, שהם יתירו אסור. כגון שהשלטונות גויים, לפעמים יש גם שלטונות לא גויים והם קשים מאוד, והם רוצים לסלול שם כביש או מפנים את בית הקברות, ואם אתה לא תפנה את הקבר הם יעשו את זה בעצמם. אז זה ודאי יהיה מותר, אבל גם זה הרי שהתייעצו עם גדולי ישראל שנוהגים לגזור צום אותו היום, בקשים מחילה מהמת כדת וכהלכה, להביאו עשרה שם ויקראו אל מלך יושב יעבור ועוד איזה פסוקים לעילו נשמתו, ואז מותר לפתוח כדי להעביר אותו. או אם רוצים חס ושלום יש איזו סיבה של בדיקה, כגון שהיה טעות בזיהוי של הנפטר ורוצים להעביר אותו, או כגון שהוא קבור במקום שבא לידי ביזיון, לא שהמקום מבוזה, מרן השולחן ערוך כתב אסור להעביר מת מקבר לקבר, ואפילו לא מקבר חשוב ומקבר בזוי, ולא מחשוב לחשוב, ולא מבזוי לבזוי, ולא מבזוי לחשוב. אבל כאן אפילו ביזיון, כגון שנכנס שם מים, או שזה מקום שמהלכים שם גויים ומבזים את המצבות שם ומחללים אותם, ועל ידי זה המת מתבזה ורוצים להעביר אותו למקום אחר שיהיה שמור, מותר. אבל עליו אחי ודאי הדבר הזה אסור. אז עכשיו האיסור הוא בדאורייתא. יש לנו ראייה מסכת חולין דף י"א עמוד ב', שם הגמרא דנה לגבי העברת מת ממקום למקום שהוא ניבול, והגמרא דנה שזה איסור דאורייתא. לכן צריך מאוד להיזהר לפני שמעבירים לפעמים מתים או שרוצים להעביר, וגם על ידי מי עושים את זה. היום לפעמים השם ישמו קורה שבן אדם נגיד קנה קבר באיזה מקום, קברו אותו, לא ידעו, אחרי כמה חודשים או ימים או שבועות מתגלה שהוא ציווה או ביקש שיקבלו אותו מקום אחר. הולכים אלה בני המשפחה, פונים לחברה קדישה, עושים שחברה קדישה הם הכי חכמים גדולים בעולם, שמים להם כסף, בשביל כסף עושים הכל. וקרו מקרים שהעבירו מתים ממקום למקום שלא ברשות, זה עוון חמור מאוד, ומי יודע כמה רעות וצרות גורמים על נפשם ועל הסובבים אותם. דבר שצריך להתריע עליו רבים, צריך להיזהר בזה מאוד, לא פשוט בהלכה, לכן צריך להיזהר. יש בירושלמי מסכת מועד קטן, הירושלמי שם אומר מה שהזכרתי, שאסור להעביר את המת מקבר לקבר ואפילו מבזוי למכובד. הוא עדין גם אם הוא רוצה לעלות אותו מחוץ לארץ לארץ ישראל, אין יותר. מתי התירו לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל? כגון שהורסים שם את בית הקברות, או כגון שהיישוב היהודי שם איננו, ורואים שהגויים מבזים שם את בית הקברות ומחללים אותו, ואז יבואו לידי חילול כבודם של המתים, אז יהיה מותר. אבל אחי, אין שום יותר להרי. מה עוד שלפי הזוהר חמור יותר הדבר. יש בזוהר פרשת החלמות, וגם בירושלמי אותו דבר, וגם במדרש תנחומה, יש בשלוש מקומות מוזכר על הפסוק שקראנו בהפטרה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אומר שם רבי שמעון, אלה שמביאים את מתיהם שנמתו בחוץ לארץ או שנקברו בחוץ לארץ, לא משנה אם מתו שם או נקברו שם, מעלים אותם בארץ ישראל וקוברים אותם פה, קורא עליהם הקדוש ברוך הוא, ותבואו ותטמאו את ארצי. המת מת בחוץ לארץ, מה אתה מביא אותו פה? זה בית קברות? הוא כל חייו חי בחול, יכל לענות לארץ ישראל ולא עלה. אם היה בשליחות נסע ולא עליכם נפטר שם, אז הוא מקום מגוריו פה, רק נסע שם לאיזה שליחות, לא הלך לטייל שם או לראות את הנהר הדנובה או את מפלי הניאגרה או אני לא יודע מה הלך לראות, הלך מסכן, הלך בשליחות של ישראל וכדומה, ונפטר שם, כמו מעשה ברבי ראובן בן יצטרובליש שמובא בירושלמי, זה אין החידמה. או כמו הגאון חידה עליו השלום, נסע לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף לעני ארץ ישראל, וישב בליבורנו ונקבר שם, קברו אותו על תנאי, שאז קברו אותו יתנו ואמרו שאנחנו הקבר הזה לא קבוע אלא משאירים אותו פה איזה זמן עד שיתאפשר לנו להעביר אותו לארץ ישראל, ואז מעבירים. אבל כשהוא היה חי בחוץ לארץ קובר אותו שם, וזוהר כותב עליו דברים נוראים, בתלמוד ירושלמי עוד יותר צועק על זה, מדרש תנחומה כתוב דברים קשים מאוד. אומנם הגמרא מסכת כתובות משמע שיש מצווה לקבור בארץ ישראל משום בכיפר אדמתו עמו, אבל עדיין העיקר חסר פה, ואיך אפשר אנחנו ניקח את המת הזה שחי כל ימה בחוץ לארץ ונטמע בחוץ לארץ? עוד גמרא מפורשת על הפסוק, יחיו מתיך נבלתי יקומון. מה זה מתיך, מה זה נבלתי? מתיך אלו מתי ארץ ישראל, נקראים מתים. נבלתי, מתי חוץ לארץ, קורא להם נבלתי ברמינם. אז המצב שלהם הרבה יותר קשה משל פה. אנחנו נביא אותם לכאן ונקבור אותם כאן, בפרט שהזוהר מקדל שם ואומר, כל מי שמתעסק בזה ומביא אותם לפה, לא יקום בתחיית המתים. הוא אומר, ושמעון כותב על הדברים נוראים פרשת החלמות, זה מובא לחוק לישראל שקוראים לפעם פרשת החלמות, תראה שם דברי הזוהר חמורים מאוד, לכן לא כדאי. ושם יש כסף באמת, ועוד קדישות לקחות 10,000 דולר ועם 20,000 דולר, ודאי שלא לקום בתחיית המתים, הוא מוכן ב-20,000 דולר למכור את התחיית המתים שלו, והוא לא מאמין בתחיית המתים, זה בלב הכי אין לו תחיית המתים. אבל לכן צריך מאוד להיזהר בדבר. אם רוצים להעביר מת, תמיד שאלו רב גדול פוסק שיורה להם את ההלכה מתי מותר ובאיזה סיבה שהיא, ולא סתם ימציאו סיבות וכל מיני טענות ומענות. היום ברוך השם הגויים, אסור לומר, שומרים על הקברים יותר ממה שפה שומרים. הנה פה כביש 6, זה כביש שאסור לנסוע בו בכלל, גם בחול, מכמה טעמים. א', הכביש הזה כביש שמחלל שבת, זה כביש אגרה. ביום שבת בכניסה לכביש, בכל קטע של הכביש, כל כמה קילומטר יש 6 מצלמות, כל רכב שנכנס מצלמים אותו ורושמים אותו שם במחשב, מגיע לך חשבון הביתה לשלם. אז זה כביש שעובד בשבת, איך אתה נהנה ממנו? איך מותר לי לנסוע בו? ותראה, לא בחינם הקדוש ברוך הוא יקע אותם, ולצערנו יש יהודים דתיים שהם בעלים של הכביש הזה וכולם מחניפים וסותמים את פיהם. זאת ועוד, הכביש הזה נסלל על קברים של ישראל, לא אחד ולא שתיים אלא בעשרות, ויש עשרות מקומות, אם זה באזור מודיעין, אם זה באזור חדרה, אם באזור כפר קסם, אם בזה עוד כמה וכמה אזורים, גם כעת לכיוון דרום, 6 צפון ו6 דרום, כולו על קברים. והרסו מערות קבורה, ולא רק שעל קברים, אז על קברים יש דרך איך לעשות, לעשות גשר או לעשות איזה תקנה על פי הלכה יהיה מותר. הם הרסו מערות קבורה והוציאו מתים והוציאו שלדים והשליחו אותם כדומן על פני האדמה, ובאו ארכיאולוגים כי דבר כזה היום במדינה שלנו זה דיקטטורה. אומרים שבברית המועצות המשטר הקומוניסטי נפל, אבל הוא קם פה, פה יש לך משטר קומוניסטי, ישר הופך להיות אם חפרת, אם בנית בבית שלך אתה בונה, מצאת שם איזה מערה עם גלוס קמה או איזה דבר, מיד יבואו ארכיאולוגים ויגידו אנחנו מכריזים על זה אתר ארכיאולוגי, מפקעים את זה מרשותך, גמרנו. וגם אם היה הסבא של הסבא שלך קבור שם, יבוא יקחו את העצמות שלו, יקחו אותו לנורווגיה, שוודיה, יש להם שם מכונים שעושים שם מחקרים, כבר היו דברים מעולם. ולכן, לצערנו, הדבר הזה חמור מאוד. זה מה שקרה כאן בכביש 6. אז צועקים, אומרים שהחרדים יודעים לצעוק, יודעים לעשות הפגנות. מה זה הפגנות? סתם עושים? אמר, הגמרא אומרת שבעוון המתים, שהמתים אין להם מנוחה בקבר, מחטטי קברי, אפילו יש שודד, סתם יהוד, אדם בודד, הלך ופרץ לאיזה מערת קבורה, או פרץ איזה קבר, ושדד איזה מערה, או שדד איזה מת, נגזר גזרות על החיים, השם ישמור. אז מחטטי שחרי, אומרת הגמרא, כמה זה חמור, כן צריך להיזהר בזה, וזה מכאן תוכחת מוסר, שזה כביש 6 היום, הוא זה בהפסדים. כן אמר הרב מתן אישיץ כותב שידוע אמת זה 9 א' מ' ת' 1, 4 ו-4, ואילו שקר זה 6. לכן לא התחילה התורה באלף, התורה התחילה בבית, למה בית תלך בית ג' ד' 2, 3 ו-4 9, הכך ה' ו' ז' 5 ו-6, 11, וזין, 7, 18, 1, 8, 9, ה' ו' זין, ח' ת' י', 8, 9 ו-10, למה זה 27, 2 ועוד 7, 9, זה הכל אמת. וכן תמשיך הלאה, תעשה כף למד מם, זה בעשרות, ואחר כך תעשה רש ושין ותף, במאות יוצא 9. אבל אם התורה הייתה מתחילה באלף, אלף בית גימל שש, שש זה שקר. למה שקר? שין קוף רש, שין 300, תוריד את האפסים, קוף 100, תוריד את האפסים, רש 200, תוריד את האפסים, ביחד 6. אז זה אלף בית גימל. דלת ה' ו' 4 ו-6, 10 ו-5, 15, 1 עוד 5, 6. זין חטט 7 ו-8, 15, ו-9, כמה יוצא ביחד? 24, 2 ועוד 4, 6. אז זה שקר. אם היה מתחיל א' ב' ג', כל 3 היה יוצא שקר. התחיל בבית התורה, כל 3, ימין, שמאל ואמצע, יוצא אמת. אז זה יהיה סימן בידך. לכן לא הצליחו. גם על המתים אתה שואל? למה הוא רוצה לפתוח את הקבר? לא הבנתי. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה למות? שואלים אותו אם הוא ימות? אני לא מבין. אתה ראית מישהו שאלו אותו מילת תופס? בקשה למות? לא. אין דבר כזה. נו, מה השאלה? לא הבנתי. הגמרא במסכת ראש השנה דנה בזה אחרי שנה, מה קורה? הגמרא כבר השיבה, והגמרא אמרה שאם הוא היה לו עוונות רגילים של כל אדם, סתם עוונות, אחרי 12 חודש גומר את הדין שלו ועולה למעלה. אבל פושע ישראל בגופם, מה זה פושע ישראל בגופם? רש"י הביא שני דוגמאות, כגון מי שחוטא בעריות או שלא מניח תפילין, כרכפתא דלא מניח תפילין, אחרי 12 חודש נעשה אפר, ואת גופו לוקחים ומפזרים תחת כפות רגלי הצדיקים, שנאמר לעשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. נרגעת עכשיו? ברוך השם. עכשיו נחזור לעניין שלנו, אם מותר להעביר מת מעיר אחת לעיר אחרת. עכשיו לא מדובר בלפתוח קבר, אלא מדובר בלהעביר אותו מעיר אחת לעיר השנייה. האמת מרן הבית יוסף לפני זה עדיין בפתיחת קבר כותב שכל מה שאמרנו שאסור שקברו אותו בסתם, אבל אם בשעה שקברו אותו, אמרו לו, לפני כל הקהל, לפני שהורידו אותו לקבר, אנחנו מורידים אותו את פלוני בן פלוני בתוך הקבר וקוברים אותו כאן על תנאי, ואחר כך נעביר אותו למקום אחר, מועיל התנאי ואפשר להעביר. זה הסיבה שלא יבוא ולא יהיה שיש מלחמה לא עליכם, או שקוברים חיילים, אנשי צבא וכדומה בקבורה זמנית. זה נקרא קבורה זמנית, שמתנים בשעת הקבורה לפני שסותמים את הגולן, כשעדיין הקבר פתוח, או לפני שהורידו את המיטה, מכריזים בקול רם הם בפני המת שהם קוברים אותו על תנאי, מקרה כזה יהיה מועיל. וגם זה יעשו כמובן אחר כך על פי הוראות רבנים איך לעשות את ההבנה. עכשיו מדובר פה בסתם אדם שמת באיזה עיר, רוצים לקרוא אותו בעיר אחרת, אם מותר או אסור. ספר חסידים מביא שאותם מתים שקבורים באותה עיר, שרואים שנפטר מישהו בעיר שלהם ולא קוברים אותו שם, מקטרגים עליו ואומרים, מה לא נעה להם שהוא יהיה איתנו, מעבירים אותו לעיר אחרת, לא טוב. והביא את זה הספטי כהן השח בשולחן ערוך בשימן סימן שין סמך דלת, שיזהרו לא לעשות כן, בשם צבאת רבידי חסיד. גם מרן שולחן ערוך כתב, אין להעביר מת מעיר אחת לעיר אחרת. עכשיו נפטר באיזה עיר מסוימת, קבור אותו באותה עיר. וכן כתב האור זרוע שיש בזה צער למתים, שהם רואים שנפטר פלוני בעיר שלהם ולא רוצים, תראה, לא טוב, מחפשים עיר יותר משובחת, עיר יותר עם רייטינג, עיר עם יותר זה, אז זה צער. הוא עדין לטלטל מת ממקום למקום, מסיע אותו מעיר לעיר. מה אתה מסיע אותו מעיר לעיר? דווקא אם ציווה לקוברו בעיר פלונית, או כגון שקברי אבותיו ידועים בזמן הגמרא או בזמן שולחן ערוך, היו קוברים משפחות משפחות, וידוע שהמשפחה שלו קבורה כולם בעיר מסוימת. נגיד יש משפחות קוברים מתיהם בצפת, יש בטבריה, יש בחברון, יש בירושלים, כל אחד היה קובר את משפחתו, כל בני המשפחה קבורים שם, והוא גילה דעתו לפני מותו או ציווה לפני מותו שיקברו אותו באותה עיר, בזה יהיה מותר. אבל סתם כך רוצים לקבור אותו דווקא מפני שיש עניין הרזתים או ירושלים או וכדומה, אין שום עניין, בהפך זה עוון, לכן יסבירו למשפחה שזה לא נכון. ולאו הכי, היום החברות קדישות גובות כסף עבור זה. דוגמה, אם אדם נפטר לא עליכם, צריך לקבור אותו לפי החוק, אסור לשלם אגורה שחוקה, קוברים אותו חינם. אבל כשמביאים אותו מעיר אחת לעיר השנייה, גובים עבורו כסף. הכסף הזה שאתה משלם עבור, מה אתה משלם את כל זה? מה אתה משלם את הכסף הזה? כן, יש הרבה גם חוסר ידיעה, קונים מראש מקום בירושלים, הם גרים בערים אחרות וקונים מקום בירושלים, לא מצאנו שיש מצווה להיקבר בירושלים, יש מצווה להיקבר בארץ ישראל, לא כתוב בירושלים, לכן זה מנהג פסול, מנהג לא נכון, לא צריך לעשות דבר כזה. זאת ועוד, בגלל הדבר שלמדנו כעת, שכשמעבירים את המת מעיר לעיר, המתים שם קובלים עליו, מקטרגים עליו, אז זה לא מנהג נכון. אז זה מה שאתה רואה שאנשים עושים, חוסר ידיעה, כי לא לומדים את ההלכות האלה. והדבר הזה, כן, אסור. מעיקר הדין, הדבר הזה אסור. כאן נזהרו. כן, בכבוד. כן. אנחנו עוד שתי דקות, אם כבוד הרב שלי, נדון בנושא של אם מה עושים בקבר שפונה המת ממנו. רגע. עכשיו, יש דין של עומק הקבר. מה דין עומק הקבר? וזה גם צערנו יש בעיה גדולה. צריך לדעת שהיה מנהג בירושלים עומק הקבר מטר וחצי, היום לא עושים כך, אבל עד לפני 20-30 שנה היו נזהרים בזה. אמנם לפי הקבלה לא מועיל מטר וחצי, אלא הקבר צריך להיות עמוק בגובה אדם. גובה אדם ממוצע 1.80 מטר, היום לא עושים כך, אני אומר את זה פירוש, כי הם פשוט רוצים לחסוך בהוצאות, הם שתהם לזה כסף, כל זה היום הכסף מדבר, לא ההלכה מדברת. אמנם יש סברה בספר העמק שאלה שכותב שעומק הקבר יהיה 10 טפחים, זה אומר 80 סנטימטר, להלכה לא ככה אנחנו עושים. וכן יש תשובה במנחת יצחק שיש תמוע להם, הוא כתב שמעיקר הדין די ב6 טפחים, שזה אמה, ככה הביא. אבל לפי הקבלה, מפורש בדברי הקבלה, שצריך שיהיה קומת אדם שהיא 1.80 מטר. לכן, אלה שבפרט שקונים בחייהם חלקות, יזהרו, ישתדלו להביא פועלים שיעמיקו את הקבר כמה שיותר. אמנם זה אחר כך מצריך יותר עבודה, יותר עפר, שינוי בבנייה, אבל איך שלא יהיה, הדבר הזה לא נעשה לפי ה... עכשיו נבוא לשאלה שהוא שאל לגבי מת שאסור בהנאה, וגם צורכי המת והקבר של המת אסור בהנאה. מפורש בהלכה בשולחן ערוך, מובא זה בגמרא, זה קבר המת שקברו בו, השתמשו בו לקבורה, אסור בהנאה. כל זה מדובר שלא קברו אותו על תנאי. אבל אני חוזר ואומר, אם קברו אותו על תנאי, אז כיוון שזה הווה זמני, אחרי שפינו את המת משם, מותר להשתמש במקום הזה לכל דבר אחר, ואין לזה לא עניין של בית קברות, זה לא שום עניין. בכלל צריך לדעת שעניין של בית קברות יש עניין של קדושה. צערנו היום גם לא נזהרים בזה. המנהג הקדום היה, הביא את זה רבי אליהו מנין, עליו השלום, היה לפני 110, 120 שנה בחברון, כותב, שהיו נוהגים ביום שהיו מחדשים, לוקחים חלקה חדשה לקבור בה מתים, היו גוזרים תענית על כל בני העיר אותו היום, כדי שלא ימותו אנשים. והיו הולכים, ביום הראשון שקוברים שם מת, מקיפים, לפני שקוברים, מקיפים את כל בית הקברות 7 פעמים עם סדר קריאה מסוים, כדי לסלק משם אחיזת החשדים והמזיקים מעל אותו מקום. ואחרי זה היו באים אנשים, 10 תלמידי חכמים, ירא שמיים, צדיקים וחסידים, ועושים מה שעושים, ואחר כך היו קוברים שם. כי היה הדבר הזה מסור בידי צדיקים, והרבנים היו מחליטים. היום בעוונותינו כבר אמרנו, הדבר הזה יצא מכלל שליטה. עכשיו, מאיפה למדנו שאסור ליהנות מהמת? הגמרא שם הביאה דין מעגלה ערופה. מה עגלה ערופה אסורה בהנאה? כתוב שם אשר, מקום אשר לא יעבד בו ולא יזרע, גם קבר של מת שמיועד למת אסור בהנאה, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. אבל כל מה שאמרנו שאסור להנות מהקבר, קבר שבנו אותו בניין ביד בני אדם, כגון שהוסיפו מעל האדמה או באדמה עצמה חפרו ובנו שם, אבל קרקע עולם עצמה, קרקע עצמה לא נאסרת. הגמרא עצמה אומרת, מאיפה למדנו? מעבודה זרה, על הערים אלוהיהם ולא אלוהיהם מהערים. אחי הגויים, מה אומרת, אין לך הר בארץ ישראל שלא עבדו בו הגויים עבודה זרה. אז אם כן, עבודה זרה אסורה בהנאה. אם תאמר שכל ההרים אסורים בהנאה, אלא לא, קרקע העולם לא יכולים לאסור. יכולים לאסור כלים, מטלטלים או דברים שהם חיברו אותם לקרקע, אבל הקרקע עצמה לא יכולה לאסר. הגמרא דורשת, הוא הדין גם קבר. מה שאמרנו, קבר שנאסר בהנאה, מה שחובר לאדמה, אבל האדמה עצמה לא נאסרה. יוצא שהבניין הוא אסור, העפר מותר. האמת שבעפר שקברו בו מת ואחר כך בינו אותו, העפר הזה מותר להשתמש בו לקבורת מת אחר או לא? יש לצערנו גם עוד בעיה, זה היום בעיה מצויה עם הלבנים שסוגרים בהם את ה... הוא קוראים להם פלטות, שסוגרים בהם את הגולל, את הארון של המת שם בתוך הקבר. הרבה פעמים אתה רואה שיש קברים שפתוחים, מתברר שחסר להם, הולכים גונבים ממקומות אחרים פלטות וקוברים את המת בזה, מסכן. ומסכן המת הזה, קברו אותו עם איזה חלקים שהם גזולים ממקומות אחרים. יש עוד יותר, יש גם תופעה עוד יותר קשה, מצבות. הרבה פעמים הם גונבים את המצבות, המצבות האלה הן לא מודבקות על הקבר עצמו. וזה פלטה שלוקחים אותה כמו שולחן, מניחים אותה. הם לוקחים את המצבה הזאת, גונבים אותה, מעבירים אותה למקום אחר, והופכים אותה מהצד השני וכותבים מה שהם רוצים. גם זה דבר שצריך לתת את הדעת, כי זה, כל זה דברים שאסורים בהנאה. ויוחד למת, בפרט אם קברו את המת בו, זה אסור בהנאה. עכשיו, יש עוד שאלה, אם מותר להשתמש, אמרנו שקבר של מת אסור בהנאה, אם מותר לשבת או להישען על המצבה. זה כאן דבר מאוד מצוי. בפרט שהולכים למשל קבר רבי שמעון, קבר רבי מאיר וכדומה, בלב הכי כל קברי הצדיקים צריך לדעת שבהם קדושה נפלאה מאוד, צריך מאוד להיזהר בקדושתם. כמו שנראה בהמשך, אסור לאכול שם, אסור לשתות שם, אסור לדבר דברים בטלים, חשבונות של עסקים וכדומה, כל זה אסור לעשות שם. עכשיו הרבה יש הולכים לקבר והוא נשאר עליו או משתתח עליו או שם את ראשו עליו, אסור. השאלה אם מותר לשבת או לא, האמת יש בזה מחלוקת. הרשב"א התיר, גם הראש סובר שמותר להשתמש, כיוון שזה מצבה עשויה בשביל זה, שאתה יכול גם להישען עליה. אבל הרש"ל בשלמה לוריא והגאות אשר הביא אותם מרן הבית יוסף, הם אוסרים, ולכן צריך להיזהר לא לדרוך ולא להישען, וכל שכן שלא לשבת על מצבות. דווקא מינה בתי העלמין הישנים, כמו בטבריה או בצפת או בהר הזיתים, הרבה הולכים שם להשתתח על קברים ולא רואים, זה בגובה לפעמים הקרקע, כמו מדרגה יש, זה לא מדרגה, זה קבר, ממש קבר. כי הר הזיתים, כבר אמרנו לכם בספר גלילות ארץ ישראל כתוב, עוד לפני 250-300 שנה הוא כותב, ואני חקרתי ומצאתי שבהר הזיתים קבורים שלוש קומות של מתים שם גבי זה, זאת אומרת הוא כולו מלא קברים. אז איפה שאתה דורך בהר הזיתים, אתה דורך על קבר. ואפילו שאתה רואה אדמה כמו בשטח של אור החיים הקדוש עליו השלום, כל האזור הזה שיעשו שם היום מגרש חנייה כביכול, זה חוסן מה שמו זכרו מלך ירדן הרס את כל השטח הזה, רצה לבנות שם חניון למכוניות. וגם הכביש הזה שמוביל ליריחו, הכביש הישן שמוביל מעל גבי הר הזיתים, שם היה רק שביל אחד ששם היו הולכים. נפקא מינה, כהנים אסור להם לנסוע בכביש הזה שהוא מוביל על הר הזיתים. יש כהנים שהולכים עומדים בהר הזיתים ועומדים על הגדר וצופים לעבר הר הבית או צופים לעבר הר הזיתים וקבר הרשש. הם צריכים לדעת שהם דורכים על קברים, כי מתחת איפה שהם הולכים יש קברים של יהודים ורבנים גדולים קבורים שם. לכן זה צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. אנחנו נוסעים כי אין לנו ברירה, אנחנו רוצים ללכת לשם, יש קרובים שקבורים שם או רבנים גדולים שקבורים שם, אנחנו הולכים לקברים שלהם. אבל כשהם יש להם ברירה והם כהנים, מי יתיר להם? לכן כהנים יזהירו אותם לא להיכנס בכלל לאזור הר הזיתים. כל אזור הר הזיתים כולו מלא קברים, אין לו תקנה בכלל, לא שייך בכלל לעבור שם, לכן לא יסעו משם ולא יעברו שם כלל ועיקר. עכשיו יש שאלה לגבי כשרוצה לקבור מת, כמו בהר הזיתים, שם צפוף ובאים לקבור. האמת שאלו אותי, אני יודע אם מותר היום לקבור בהר הזיתים, כי בטוח כל קבר שחופרים בהר הזיתים בטוח שיש שם עצמות. איפה שאתה חופר שם אתה מוצא שרידים של עצמות ושלדים של מתים מלפני מאות בשנים. אז זה איך שלא יהיה דבר מאוד חמור. עכשיו שאלה, במקום שאני יודע שאין שם וצריך, ואז אין דרך אלא לעבור דרך קברים כתוצאה להרים את המיטה ואת האלונקה של המת, צריכים לדרוך, בזה מתירים. אבל לבקש מחילה מהמתים, לבקש מחילה מהמתים שהוא עובר שם. וכן גם מי שהולך לקבר רבנו הארי בטבריה בצפת, יש שם עשו שביל, אתה רואה את השביל הזה, זה דברים בטלים השביל הזה, מה זה הבלזות האלה ששמו באמצע ומתפתלים שם, כולם בנויים על קברים. הרי בצפת היו כמה וכמה רעידות אדמה שהחריבו את בית הקברות שם, אז היה הכל זה שם הקברים. לכן אין לנו ברירה, אנחנו הולכים ומבקשים מחילה מהמתים הקבורים שם, לבקש מחילה. ואז הגיע לריזהר שהולך שם למשל קבר הארי, שלא ידרוך על קבר, הוא רוצה לעבור כי הקברים שם צפופים, אז שלא ידרוך על איזה קבר אלא יעמוד מן הצד, אלא יקיף וילך מן הצד, זה עדיף מאשר ידרוך. עכשיו יש בסנהדרין דף מ"ז, הגמרא שם אומרת קבר שנמצא, הגמרא אומרת מותר לפנותו. מה פירוש קבר נמצא מותר לפנותו? הרבה טעות בהלכה הזאת. ראשי אמר, אדם שיש לו שדה, מגרש שלו פרטי, פתאום מוצא שמישהו קבר שם מת עכשיו בלי לבקש ממנו רשות, מותר לפנות אותו. הוא עדין אדם שנגיד קנה קבר בחייו או אחוזה משפחתית, יש כמו שאמרנו קרובים קרובים ביחד, והלך מאן דהוא וקבר שם מת, מותר לפנות את המת, כי המת הזה נמצא במקום לא שלו. מה תאמר? יש ביזיון בבית? אדרבה, ניחא ללמד שיוציא אותו משם ויצילו אותו מאבון גזל שהוא נקבר לאדמה לא שלו. זה נקרא קבר הנמצא, מותר לפנותו. אבל למה זה משתם גזלה? שזה גזל. אבל קבר הידוע, מתו קנה אדמה, באדמה הזאת היה קבר מלפני כן, בקרק הזה אסור לפנות. או זה מצוי הרבה קבלנים באזורים מסוימים, כמו שאמרנו, חופרים ומוצאים קבר, רוצים לפנות את המת, אי אפשר לפנות, אסור לפנות. המת הזה היה קבור פה, זה מקומו, אסור לפנות את המת. כמובן אסור גם להרוס את הקבר, אלא יעשו שערסו שאלת חכם, איך יעשו את פותח טפח מטעם מדירי תומה וכל שאר הדברים, כדי שיהיה אפשר להשתמש במקום הזה אם יהיה צריך. כן, יזהרו בזה. עכשיו יש עוד הלכה, מרן שולחן ערוך הביא, זה גמרא למעשה. קוברים מתי גויים עם מתי ישראל. רבים טעו בהלכה הזאת. אין הכוונה שקוברים אותם ביחד. עכשיו לצערנו, אחרי העלייה מארצות ברית המועצות לשעבר, יותר מחציים גויים, לא רק יותר מחציים, אלא אנחנו יכולים לומר בבירור, זה בדוק 70% מהם לא יהודים. כמה 70% מהם לא יהודים, כשמת אחד כזה צריך לברר אם הוא יהודי או לא, ואסור לקבור גוי ליד יהודי. אנחנו לא חיים לא מפי הבג"ץ, לא מפי בית המשפט, ובטח לא מפי היועץ המשפטי. יש לנו תורה שלנו שבשבילה אבותינו ואבות אבותינו מסרו נפשם ומתו בשבילה, נהרגו בשבילה. התורה אוסרת לקבור יהודי ליד גוי וגוי ליד יהודי. אסור, פשוט אסור. אין לקבור גוי ליד יהודי. ולכן להנחה, אם מצאו, נמצא שקברו אחד מאלה שאתה יודע שהם גויים, ותברר לך שהם גויים, כמו שהיה מעשה בראשון לציון לפני למעלה מ-10 שנים, קברו אחת, רוסייה אחת, בדור בית הקברות היהודי, והוציאו אותה משם. בא בית המשפט וציווה לחברה קדישה לקבור אותה בדווקא שם. היה פסק הלכה שכל רבני ישראל, שכל אלה שקבורים לידה במרחק 400, יוציאו את המתים שלהם משם ויקברו אותם בחלקה אחרת. כי אסור לקבור יהודי ליד גוי. אין לקבור יהודי ליד גוי. אז מה שאמרנו שקוברים, קוברים, קוברים בתור חלקה שלהם, אבל לא בחלקה של יהודים. צריך מרחק 400, 2 מטר מכל כיוון. הלב אחי, יש לנו כאן בעיה, לכן צריך להיזהר. הרשב"א כתב, הוא הדין מי שכופר בתורה, כופר בחיית המתים, מותר להתעסק בו, זאת אומרת מותר לקבור אותו, יש מצווה לקבור אותו, אבל להתאבן עליו, לא יתאבן. יתאבן, לא יתאבן. עכשיו, קדושת בית העלמין. בית העלמין יש בו קדושה. מה נפקא מינה? מרא מסכת מגילה דף כ"ט ונפסק משולחן ערוך והרמב״ם. אסור לנהוג קלות ראש בבית העלמין, ולא רק בית העלמין רבותיי, לא הדין אם אדם נכנס לקבר רבי שמעון, קבר רבי מאיר, קבר רבי עקיבא. כל הקברים האלה צריך לנהוג באימה ויראה ורטט ובזיעה, ולא ילמד מכל אלה הקלי דעת הטיפשים מטופשים שמביאים בשר וערק ואוכל ושתייה ומחלקים שם. זה עוון פלילי ועוון חמור. ואני אומר, האחריות תלויה בידי הרבנים שבידיהם הדבר, והם לא מונעים את זה בשביל איזה שלמונים של כמה שקלים מבזים מקומות כאלה. נפסק להלכה כמובן מסכת מגילה דף כ"ט, בית הקברות אסור קלות ראש ואסור באכילה ואסור בשתייה, ולא רק בית קברות, לא עדין מקום שקבור צדיק, יותר חמור, ואסור בלימוד תורה. אז איך אנחנו לומדים בקבר רבי שמעון? לכבודו של מת, כותב השולחן ערוך, מותר, אם זה לכבודו של מת. אבל אדם יש לו שאלה בהלכה, פגש רב שם, שואל אותו, אסור. שתצא מבית הקברות, תשאל אותו. שתצא מהקבר, תשאל אותו. אבל אם זו שאלה שנוגעת לכאן, אם לעשות דבר זה או לא, מותר לי לעשות כאן או לא, אני שואל אותו, הוא יענה לי כן או לא. כמו בית המחץ, אתה היית את הרב שלך בית המחץ, שאל אותו שאלה בהלכה, אסור. אבל אני רוצה לשאול אותו אם מותר לי לפתוח את הברז הזה או מותר לי להשתמש בחפץ הזה, זה אני יכול לשאול אותו, יגיד לי כן או לא. אז להבדיל גם זה אותו דבר. אז אסור גם בחשבונות, ואסור לראות שם בהמות, ואסור להעביר שם אמת המים, כמו תעלה של מים, צינור של מים. האדמה שם קדושה, זה הקדש, אסור. ואסור לעשות אותו כפנדריה. נגיד יש בית עלמין והוא רוצה לחצות דרך בית הקברות, לקצר את הדרך, אסור. וכן אסור לתלוש ממנו עשבים, תלש ישרפם במקומם. פרחים, אילנות וכדומה, רוצה לתלוש משם, אסור. למה? מרן הבית יוסף כתב, משום כבוד המתים. המתים מקפידים, זה הבית שלהם. מה אתה בא לפה ואתה מתנהג כמו הבית שלך, מה אתה עושה כאן? זה משום כבוד המתים, אסור את זה. הלכה שנייה, גם הובאה בשולחן ערוך, אסור בבית הקברות לעסוק בתורה. איפה למדנו את זה? גמרא מסרת ברכות דף י"ח. הגמרא מסרת ברכות אומרת, לא יענך אדם בבית הקברות בספר תורה בחיקו, ותפילין בזרעו וציצים בבגדו, והוא הדין ללמוד תורה על פה בבית הקברות אסור. אז לא לומדים שם תורה, אבל אם לכבודו של מת מותר. אז זה שאנחנו היום הולכים לבית העלמין וקוראים שם תהילים או קוראים שם משניות, צריך לפני שמתחיל לקרוא יאמר, הרי אני עוסק בתורה לכבוד ולעילוי נשמת המתים הקבורים במקום הזה, וגם לכבוד פלוני אלמוני, אם זה אביו או רבו שקבורים כאן, כך לומר. אז לפני שילמד צריך לומר בפיו שהוא לומד בשבילו, כי להלכה אסור. כך כתוב התוספות במסכת תענית, וגם הר"ן והריטב"א והרב חידה במחזיק ברכה, שאסור ללמוד תורה ואסור להתפלל. יש הרבה טועים, פללים שחרית, מנחה ערבית בקבר רחל או במערת המכפלה, או מתפללים בקבר רבי שמעון או בקבר רבנו הארי או בקבר רבי עקיבא או בקבר רבי מאיר, אסור להתפלל שם, ואסור ללבוש שם תפילין, ואסור ללבוש שם ציצית. מה שעושים העולם זה לא ראייה, מה יעשה? רוצים להתפלל, ירחיקו משם, הלכו לחדר השני הסמוך. אז אנחנו נמצאים בקבר רבי שמעון למשל, אותו חדר שנמצא מצבה אסור, עוברים לחדר השני הסמוך, שם יש תיבה, אז שם שמו ארון קודש, זה טעות, זה נגד ההלכה, זה לא נכון. אסור לקרוא שם בספר תורה, מישהו לועג לרש, כי המת אומר למת, תראה אתה לא קורא בתורה, אני קורא בתורה. מה אומרת? הם חטפים אותם, אומרים המתים מחר הם באים אצלנו והיום הם לועגים עלינו, לועג לרש חרף עושם. צריך להיזהר, גם אלה יש בחורים יקרים שיש להם ציציות בחוץ, שנכנס לבית הקברות או נכנס לקבר רבי שמעון, צריך לקחת את הציציות להכניס אותם תחת המכנסיים פנימה, אסור שיהיו הציציות נגררות בחוץ. וכי האדם שיש לו תפילין עליו צריך לחסות אותם כשנכנס לקבר צדיק, אז זה לא מקום תפילה, מקום שקוראים מתפללים עלינו, כן, אבל שחרית, מנחה ערבית ומוסף ונעילה אין מתפללים בבית קבר, בית קברות זה לבד, אסור. וגם לימוד תורה, יש לך איזה גמרא ללמוד אבל זה בחוץ, אבל אתה רוצה ללמוד לכבודו של מת ואומר לכבודו של מת, זה יהיה מותר. הרב מעבר פה קביא את זה גם כן, אמור רבי עליו השלום הנזהר שהיה בעל קבר של צדיק, היה אומר והרי אני עוסק בתורה, בזכות לימוד זה ימשיך לחתוח לצדיק רבי עקיבא או רבי שמעון או זה הקבורים פה. אך הייתי שגם הרב שיבדל לחיים בהבדת כתב כן, שאם הוא רוצה ללמוד או לקרוא תהילים בקבר של צדיק יאמר לפני כן שאני קורא כעת בספר תהילים או ספר או משניות וכדומה לכבודו של המת, אני עושה כן. או כגון שהוא לומד דברי תורה של הנפטר עצמו, יש מצווה גדולה. מאמרים שאמר רבי מאיר על קברו, מאמרים שאמר רבי שמעון על קברו, מאמרים שאמר רבי עקיבא על קברו, אז אומר לפני כן, ריבונו של העולם, אני באתי לקבר הצדיק פלוני אלמוני, ואני עושה כעת בתורה, בדברי תורה שאמר, שימשך לו נחת רוח לצדיק הזה, שיהיה מליץ יושר עלינו. זה מותר. אין לזה לא הגרנה שלי. ואם זה בית הקברות, שיש שם עוד קברות, מה עם שאר המתים? אז יגיד, למשל הוא הולך לבקר, נגיד בהר הזיתים, עד מן סנהדריה, בהר המנוחות, יעמוד ויאמר, הרי אני בא לקרוא בתורה, ועל ידי זה יימשך נחת רוח לכל המתים הקבורים פה. כך יאמר. ששלא יהיה שהוא מבזה אותם, שאתם לא קוראים ואני קורא. שלא יהיה איסור שלו, איך לרס, נפסק שחן ערוך. יש בקדיש, הרשב, רבי שלמה לוריה, וגם הגאון הבח, כתבו שירחיק 400, עד היום הליטאים כך נוהגים. הליטאים, אפילו כשיש להם מת, לא עליכם, קוברים אותו, הרי שגומרים לקבור אותו, מתרחקים 400 מהקבר, ואומרים את הקדיש. למה? משום שלא יהיה לו עגל הרש. אבל מעיקר הדין, לא צריך להחמיר בזה. כמה שידוע, שאנחנו אומרים את הקדיש לכבודו של המת. אז מותר, אלה שנוהגים להרחיק, נשארו בנהגיהם. כיוון שכתב את זה הרשב, היה גדול בדורו, גם הגאון הבח, היה איש קדוש ונורא. כתבו שניהם, כתבו כך, שירחיק 400. אז הנה חילה, רדבז גם כן, היה גדול רבני ספרד, רבי מצרים, כותב רדבז, שאסור לענות אמן אפילו בבית העלמין, ובריחו, הוא מתכוון אמן של תפילה. אבל אם אומרים קדיש לאלו נשמת הנפטר, זה משהו אחר. ככה הוא אומר לעצמו. הוא אומר, אבל אם אומרים קדיש לכבודו של המת, יהיה מותר לומר. יוצא איך שלא יהיה, כדי שאדם ינצל מכל זה, שבא לקבר של איזה צדיק, או משתתח שם על קברו, ורוצה לקרוא תהילים, רוצה לקרוא משנה או זוהר או איזה דבר, יאמר, הרי אני בא לעסוק בתורה, ועל ידי לימוד תורה יימשך נחת רוח לכל המתים הקבורים כאן, ובכללם לאותו צדיק שהוא רוצה לבוא להשתתח על קברו, בזה לא יהיה לזה שום דבר. חבר, כן. לא שומע. בוודאי, אחרת מה הוא בא לקבר? גם אם ימצא 9 קומות מתחת, אז מה הוא בא? הוא בא לקבר פה. אבל הוא בא ומדבר עם המת. אם הוא מדבר, אז הוא מאמין שהמת נמצא פה, נכון? הוא מאמין שהנשמה שלו נמצאת. אז הוא קורא, לומד תורה ולועג לו, הוא עושה תחת דסתרי, ממה נפשך? ודאי, גם בקבר שמואל הנביא, אותו דבר. הולך בקבר שמואל הנביא, אפילו שאנחנו יודעים שזה קבור יותר למטה, אז לא שמע קבר, גם כן. יאמר, אני לומד לכבודו של הצדיק הקבור כאן, ואז יקרא. עליו הכי יש בעיה. לא שמעתי. קבר שאסור ליהנות ממנו, אני רוצה לסיכום, קבר שפינו אותו, אם הבניין עצמו של הקבר אסור בהנאה, אבל האדמה לא נאסרת בהנאה, מותר לקבור בה מת אחר. מה יעשו עם האבנים? זו שאלה שנשאלה. הגאון ברבי עומר, שיבדל לחיים, כותב שימצאו איזו משפחה ענייה מרודה שאין להם כסף בשביל מצבה, ויתנו להם את האבנים או את המצבה, יהיה מותר למת עני להשתמש בזה. כי בלב אחי זה מיועד רק לקבורה, לא יעשו באבנים. עכשיו למשל לפעמים מפנים מת מאיזה קבר, מעבירים אותו למקום אחר, אז האבנים ודאי אסורים בהנאה. מותר להשתמש בזה רק לצורך עני, אבל לא לצורך סחורה. לא יסתחרו בזה, חס ושלום. כן, נקרא איזה שני פסוקים ממשלי, אנחנו פרק תתבר. בית צדיק חוסן רב, ובתבועת רשע נעקרת. אומר שלמה במשלי, בית הצדיק, הבית של הצדיק, איזה בית? הוא מדבר בית המקדש. ובימים האלה אנחנו מזכירים חורבן בית המקדש. ואנחנו מצפים שיבנה במהרה בימינו. אז אומר בית המקדש שבנה דוד הצדיק, מה פירוש בנה? הוא יכין אותו, הוא בנה את היסודות, היסודות של בית המקדש, דוד המלך שם, כותל המערבי דוד המלך בנה, לכן תראה עד עכשיו לא נחרב, מה שניסו הגויים לאחריבו לא הצליחו. אז בית צדיק חוסן רב, אומר זה חוסן כוח, עוצמה, חוסן זה כוח, איפה? וחסון הוא כאלונים, חוסן רב. ובתבואת רשע, מה זה בתבואת? שרשע בא לשם נעקר. לכן לא טוב להכניס רשע לתוך הבית. ושם אחד נכנס מישהו לחנות, באים אחריו 100 קליינטים. יש לפעמים נכנס מישהו לחנות, שעתיים המקום מתייבש. אז זה בתבואת רשע נעקרת. לכן לא טוב שיהיה שם. יש בשנת כותב מקום שמגיע שם רשע שהוא בועל נידה, השכינה בורעת. כמה זה חמור. וזה כותב את הכנסת, סכנה לאדם שיושב או עומד להתפלל ליד אדם שהוא בועל נידה, תפילתו לא עולה. אפילו זה שאוי לרשע ואוי לשכנו. למה? בתבואת רשע נעקר. שבתי החכמים יזרו דעת, ולב כסילים לא חל. אומר שפתי חכמים יזרו מלשון זר זהב, כתר. החכם שהוא לומד תורה יש לו כתר של חוכמה, ולא רק זה, הוא מפזר את החוכמה. החכם שהוא שומע איזה לומד לעצמו איזה חידוש, לא לקח את זה לעצמו, חלק את זה גם לאחרים, מפזר. יזרו דעת, אז זה שני פירושים יש במילה יזרו. יש לשון כתר, יש לשון מפזר, כמו זורה ברוח. ולב כסילים לא כן, אומר, הטיפש לא ככה. טיפש אומר, מה, אז החוכמה שמע דבר חוכמה מזלזל בה, לא יודע מה הערכה. או שמע חוכמה, טוב, תגיד מה שמעת, לא רוצה להגיד, זה שלי, מה פתאום? אני למדתי, אני לא מוכן לתת למישהו אחר. לא ככה, אדם צומת תורה, צריך לתת גם לאחרים. הרחמם זבח רשעים תועבת אדוני, תפילת ישרים רצונו. זבח רשעים, קורבן שרשע מקריב, זה תועבה. למה לא חזר בתשובה? ברוך הבא, כבוד הרב. מכאן למדו הפוסקים שאסור לקחת מתנה וצדקה מאדם שהוא רשע. רשע מורד, הכוונה, נגד התורה. למה? תועבת השם זה זבח רשעים תועבה. אבל הוא תפילת ישרים, ישר, צדיק, שבא מביא איזה דבר קדושה, עד רבה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא.